הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, והפעם אתם יכולים לשמוע בקול שלי שאני לא כתמול שלשום, אני מתרגש. בכל פעם ש... אבא שלי מצטרף אליי לשיעורים, מצטרף אליי לנסיעות, שמצטרף אליי לעבודה, יש לי ימים מרגשים, אבל שאני יושב עכשיו מול אבא שלי, ואנחנו רגילים לדבר הרבה, רק אתמול בערב ישבנו ודיברנו, אני צריך לראיין אותו ולשבת איתו בפודקאסט, אז אני, אתם יכולים לשמוע, ומי ששמע את הפודקאסט, השפת הגוף, אז גם שפת הכל, אני מאוד מאוד מתרגש, וברוך הבא, משה קווטינסקי, או שכמו שאני קורא לך, אני לא רגיל לקרוא לך משה קווטינסקי, אני קורא לך אבא, או אבא משה, אז ברוך הבא לפודקאסט שלי.
אבל לא קורא לך בן, אני קורא לך צחי.
כן, ואנחנו נעשה היום את הפודקאסט, נחלק אותו לשני דברים. אבא שלי, משה קווטינסקי, הוא מהנדסי החשמל הוותיקים במדינת ישראל, תכף הוא יספר לנו ממתי, עוסק במה שנקרא מתח גבוה, תכנן שכונות, ערים, מעלה אדומים, ירושלים, בית שמש, בתי מלון, כמעט כל בתי הספר, בתי דת, עם היסטוריה ענקית של בתי מגורים, שכונות, רק פה בכניסה לבניין פגש מישהו שדיברנו על מקום שהוא גר, אז כל מקום הייתה ידו של אבא שלי שם, עם ניסיון אדיר בעולם החשמל, וכמובן בעולם הנדלן, והיום אני רוצה למקד את הניסיון שלו, בלי קשר לזה שנתעסק גם קצת בהיסטוריה, אני רוצה למקד את הניסיון שלו למען כולם, באחד הדברים שאני פוגש המון בשיעורים שלי, בהרצאות שלי, במפגשים שלי, שזה איך מסתכלים על נושא החשמל בדירות, איך מסתכלים על נושא החשמל בנכסים, אבל לפני שאני אעבור ממש לטיפים ולנושאים, אני אשמח שאבא שלי יספר בכמה מילים, ולא אני אספר, אלא שאבא שלי יספר בכמה מילים על הוותק שלו בירושלים, שזה גם הופך אותי לוותק שלי, על הוותק שלו בעולם החשמל ובנדלן, ייתן את זה בכמה מילים, ומשם אנחנו נמשיך הלאה, אז ברוך הבא אבא, ואני אשמח שתספר לכולם את מה שאני פחות או יותר יודע.
טוב, לעולם החשמל הגעתי במקרה. אני קיבלתי שחרור מוקדם מהצבא, ובאתי לטכניון, ונרשמתי למכונות, לפני שהמשפחה שלי של ההורים והסבא היו מסגרים, היו אומני ברזל ועבודות אש. נרשמתי למכונות, וכמובן שלא התקבלתי ברגע האחרון, אמרו לי, תלמד חשמל, זה אחר כך תעבור. אז כמובן שלעבור לא עברתי, ונשארתי בחשמל, זרם חזק, וגמרתי ב-1957, הייתי צריך להשלים שירות צבאי של שנה, ואז נכנסתי לעולם החשמל, נכנסתי לעבוד במשרד הפיתוח שהיה אז, הבוס שלי היה רק עובר, מי שכתב את חוקי החשמל ויצר את המושג הזה, חשמלאי ומהנדס חשמלאי וכל הנושא של רישיונות ורישויים וכל התקנות החשמל, כל חוקי החשמל. הוא בנה את הכל מאפס ויצר את ה... ונתן למדינה את הידע הכי גדול שיכול להיות בחשמל. אבל הייתי צריך לעסוק בענייני המשפחה ועזבתי את המשרד, ופתחתי משרד ב-1961, פתחתי את המשרד בדירה של אמא שלי, ומשם התקדמנו.
יפה. אז אם אנחנו מבינים שאנחנו כבר, קשה אפילו להגיד את הכמות של השנים, אבל אנחנו 60 שנה בעולם החשמל, ומאז שאני זוכר את אבא כעצמאי, הוא בעולם הזה ומוביל אותו, אני חושב שבכל השנים האלה, אחד הדברים, ומי ששומע אותי מדבר המון בהרצאות, בקורסים, יודע שאני כל היום רק מצטט אותך ומצטט טיפים ומצטט דברים, אז אני לא רוצה כאן להיכנס לטיפים שלימדנו בעולם הנדלן, וזה מי שרוצה שיבוא ישמע אותי. אני, מאוד חשוב לי, ואתה גם לימדת אותי כל הדרך הזאת, איך להיות פרקטי, איך לעשות, גם אנחנו חיים פרקטיים, ואיך אנחנו מתייחסים לדברים. למשל, אחד הדברים, ואני רוצה להתחיל דווקא מזה שאני קניתי דירה, ואני רוצה, לעצב אותה, אני רוצה לתכנן אותה, אני רוצה לשים נקודות חשמל. אתה הסברת לי שיש כללים, איך אני מסתכל על הדבר הזה, החל מ... איפה לשים את הדברים, ואיך אני יודע איפה לשים, וחלה בהחלטה איזה, כמה צריך שיהיה לי שם חיבור, והכל, אז אני רוצה שתיקח אותנו למקום הזה, של איך אני מתכנן, איך אני עושה את החשיבה הראשונה, או בכלל של איך לעשות את הדירה שאני קונה, או, שאני, או את הנכס שאני לוקח על עצמי.
תראה, מה שחשוב בדירה זה העיצוב של הדירה. אנחנו לא ניגשים, לעולם לא ניגשים לתכנן חשמל בדירה, מבלי שאנחנו מקבלים עיצוב של הדירה. איפה המיטה, ואיפה השולחן, ואיפה המקרר, ואיפה התנור, ואיפה... בלי זה, עד היום, לא תכננתי דירה, בלי שקיבלתי עיצוב דירה. ברגע שיש לי את העיצוב, אני יודע איפה לשים את האביזרים, אני יודע...
למה חשוב, אני רוצה שאנשים יבינו, לזרור שאנחנו היינו ילדים ולימדת אותי, היית מלמד אותנו כל מיני דברים, היית מלמד אותנו לחתוך בקרטונים ולעשות את הצוות הרעיתים, היום כבר ברוך השם לא צריך את זה, למה זה מאוד חשוב לשים את הארון ולשים את הדברים לפני שמתכננים את התשתיות של הדירה?
ברגע שאתה מסדר את הדירה, אתה מעמיד את המיטה בחדר השינה, אתה רואה פתאום שהאדריכל שם לך חלון במקום לא נכון, שם לך דלת במקום לא נכון. הכל נראה, אתה פתאום מוצא דברים שלא נכונים. ובאמת, הבית הראשון שבניתי, שהייתי שותף לבנייה שלו, האדריכל, החזיק אדריכל מתחיל, שהוא בנה בזעיר אנפין רהיטים, וכשהוא הגיש את התוכנית של הדירה, של הדירות שהוא תכנן, הוא הגיש גם דוגמה איך נראית דירה עם הקורסה והשולחן והספל על השולחן.
מה שאתה רוצה להגיד באופן עקרוני, זה שאנשים לא מודעים לזה, שאם לא מציבים את הרהיטים, בעצם הדירה יכולה לא לעבוד. אנחנו יכולים לפנטז, אנחנו יכולים לשים את הדברים, ולפני שאנחנו נכנסים בכלל להתאמה של עולם החשמל, יכול להיות שלא יהיה מקום לשים את השולחן, ויכול להיות שלא יהיה מקום לשים את הכיסא, ומקום לא לשים את המיטה, או לשים ארון, ודברים לא יעבדו, והיום לא צריכים כבר את מה שאמרת, לשים את זה, היום עושים הדמיות, היום אפילו ילד עושה את זה.
היום במחשב אתה יכול לרהט את הדירה ולעשות את זה. אבל גם בלי ריהוט, אתה לא ניגש לחשמל. אתה לא ניגש לחשמל, ואנשים כועסים עליי, הקבלנים כועסים עליי, ואומרים לי, מה אתה צריך את זה? אתה הניסיון שלך, אמרתי, אין, לא מתחיל לתכנן. אני רוצה לראות איפה האדריכל קבע את המקום לטלוויזיה, ואיפה הוא קבע את הדברים האלה. ובלי זה אי אפשר לתכנן שום דבר.
אתה, כמו שלימדת אותי, שאתה מקבל את התוכניות הריקות, אתה שם אותן בתחתית הערימה, גם אם הן מאוד דחופות, אלא שבסופו של דבר זה לא יעזור, יהיה שינוי, וכאן, אומנם אנחנו לא בטיפי אדריכלות, אבל אתה לימדת אותי גם שאני שם שולחן אוכל, גם לראות שהכיסא זז אחורה, והוא נפתח, ואיך נפתח את הדלת, ואני חושב שזה דברים שלימדו אותנו הרבה לחיים, אז בעצם למעשה, שאתה מקבל את כל התוכניות האלה, אתה יכול בעצם לשים את הנקודות, אתה יכול לשים. עכשיו, בוא תיתן לי בכמה מילים, אם בן אדם עכשיו עושה, וגם דירות השקעה, עושה דירות מאפס ומחדש את החשמל, מה הוא צריך לשים דגש בחדרים, בחשמל, מבחינת החיבורים, מבחינת הכל?
נתחיל מהדבר הכי חשוב, זה לוח החשמל. לוח החשמל, היום יש חוקי, יש בעיית קרינה. הקרינה הפכה לגורם ענק בנושא התכנון. כל דבר היום נבחן עד כדי כך שהיום כבר יש כמות אדירה של מהנדסי קרינה, האנשים שהתפקיד שלהם זה לבדוק את הקרינה בבניין, בשכונה, ברחוב. והלוח החשמל חייב להיות כך, כשאתה יושב, למשל, שהראש שלך לא יהיה מאחוריו שולחן, או אם אתה במיטה ואתה שוכב, שהשולחן יהיה, הלוח יהיה בקיר מעל הראש שלך. הנושא, מקום הלוח, זה דבר ראשון.
אני רוצה כאן שנייה לעצור אותך, אבא, בגלל שכאן אני רוצה גם לקחת אותך למקום, אנחנו באים הרבה פעמים לדירות ישנות, ואני, אתה יודע, בעיקר מתעסק עם דירות ישנות, ואנחנו מוצאים לוחות בגובה של 2 מטר, אנחנו מוצאים לוחות בכל מיני מקומות מוחבאים, לוחות בחוץ, כל מיני פטנטים, ושאנחנו באים, ובחלק מהמקרים אנחנו מגדילים את החיבור, או שאנחנו צריכים לעשות חיבור מחדש של חברת חשמל, באים החברה, באים ואומרים לנו, אדוני, לא תקין, לא תקני ולא נכון, אז כאן חובה לדעת את התקן, ובגלל זה צריך להתעסק עם חשמלאי מוסמך, ולא, כמו שהחברה אומרת, חשמלאי שלנו, אז אולי תגיד לנו בשתי מילים על הדבר הזה?
אין, היום לפי, לא היום, מאז שרקובר יצא את החוקים, אדם אסור לו לעסוק בחשמל אם אין לו רישיון. הרישיונות מתחלקים לפי גודל האמפראז' שצריך, חשמלאי עוזר, חשמלאי מוסמך, חשמלאי ראשי, חשמלאי מהנדס, זו הדרגה הגבוהה ביותר. וכל דרגה מותר לו עד גבול מסוים, עד חשמלאי רגיל, יכול לעבוד עד היום על 63 אמפר, עד 80 אמפר, לא יכול לעבוד על דירה יותר גדולה, או על מתקן יותר גדול. הוא צריך לעבור לעלות בדרגה, וחייב לעבור מבחנים, וחייב, והיום אף פעם לא היו המבחנים קלים.
אוקיי. Okay. לדירות שאנחנו מסתדרים בסטנדרט זה חשמלאי מוסמך, נכון?
כן, מה שקרה שהתחלת, כל התחלת החשמל הייתה שנתנו לדירה, בדירה, בחדר הייתה מנורה אחת ושקע אחד, וזה צמח ל-20 שקעים בחדר, ו-20 מכשירים שונים, ו-20, והיום...
אז בואו, אתה יודע מה, בואו באמת כבר ניקח את זה קדימה, שאנשים רוצים לשמוע דברים פרקטיים, מה אנחנו צריכים? היום שאנחנו נכנסים לדירה, בוא ניקח את המטבח, ניקח את הסלון, ניקח את החדרים, בוא בכמה מילים, ואני לא מדבר על תקני משרד השיקון, וזה אנחנו היום שאנחנו משפצים את הדירות שלנו, שאנחנו עושים, מה אנחנו צריכים להקפיד שיהיה, וחשוב מאוד שאנחנו נדבר גם על נושא הערכה, ושזה דבר שהחדרת לנו לראש, עם כל הבעיות של זה, אתה יודע מה? אז בוא נתחיל מהסוף. הערכה, אנחנו באים לדירה ישנה, האם בהכרח יש שם הערכה?
תראה, מה שחל שינוי מהפכה בהרקה, שהיום בבתים החדשים, כל היסודות מקיפים את הבית בפס ההרקה מסביב, כך שכל הבית נמצא בפוטנציאל אחד של, למשל, דוגמה קיצונית, נכנסתי למוזיאון במינכן, חדר מטר, שכולו היה מחוברו אותו את החדר, את הכלוב למטר גבוה, וישבתי בפנים וקראתי עיתון. מדוע? הכל היה מעורק, ואני לא הרגשתי שום דבר. הערכה חשובה מפני שהיא, בזכות הערכה, מתפתח זרם שמצליח להקפיץ את הממסרפחת, את ההבטחה.
להגן על התחשמלות לאנשים.
למבטיח את המעמד שהמבטיח שיקבל מספיק זרם כדי שהוא תוך 5 שניות להפסיק את החשמל ולהגן על האנשים. נוסף על המעמד יש לנו את הממסר פחת שהוא הפך לחוק במדינת ישראל בדיור, שכל דירה הממסר פחת ברגע שיש זליגה לאדמה, ברגע שיש זליגה לאדמה של 30 מיליאמפר, הפחת קופץ.
מה קורה בבתים ישנים? הרי בבתים ישנים אנחנו מגלים, לא פעם שאנחנו נכנסים, אין הרקה. פתאום איפה נעלמה הרקה?
נעלמת הרקה מפני שכל הרקה הייתה מבוססת על צינורות המים. צינורות המים היו מגולבנים, צינורות מתכת. בעולם החדש, והיום אין צינורות מתכת, היום עברו כל הצנרת בחוץ, כל הצנרת שמגיעה לבניין, וכל הצנרת, זה פלסטי, צנרת פלסטית, הצנרת הפלסטית לא מעבירה, לא מעבירה הרקה. אז צריך ליצור מקור, מקור הרקה, והיום בדירות הישנות אין את זה, אז צריך אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לפעמים, אם זה בית בודד, אנחנו מקיפים את הבית בפס מסביב וקוברים באדמה ומחברים. מחפשים ברזל שיש בבניין, בדירה, ומתחברים אל הברזל שבתוך הבטון, אם שמו בטון פעם, אם ברזל בבטון. ומשפרים, והכל תחת זה שהממסר פחת, שומר עלינו שאם יש זליגה, 30 מיליאמפר
הוא מקפיד. כאן מה שאבא רוצה להגיד, זה שאנחנו באים היום לדירות ישנות, ובדירות בכלל, שבאמת היה שם צנרת ברזל, וזה לא משנה אם בדירה שלנו לא החליפו. מספיק שלא החליפו, שהחליפו בדירות אחרות, או מישהו ניתק את בראשי או משהו, ושינו את הצנרות. קודם כל, אנחנו צריכים שחשמלאי יבדוק לנו, אם יש לנו הרקה. גם לפעמים אם אנחנו לוחצים על רילי הפחת, ויש שם את הכפתור שמקפיץ ולכאורה בודק, אני זוכר את הסיפורים שאבא שלי סיפר על בית ספר, שהיה שם, היה שם הרבה מסורים חשמליים, שהמנהל בית הספר היה משוכנע שיש לו הרקה, ושבדקו את זה, הסתבר שאין לו שם כלום, קודם כל לבדוק. ושאתם בודקים, קחו חשמלאי מוסמך, ואל תעשו דבר, תזכרו דבר אחד, החיים של הדיירים שלכם בידיים שלכם, ואם מישהו יתחשמל לכם בדירה, מחר שאתם תצטרכו לתת את הדין מול ביטוח או מול מישהו, אנחנו, א', אנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה הזאת, ב', אנחנו נשלם על זה מחיר כבד, אז זה בנושא של הערכת יסוד, ובואו נתקדם. עכשיו אני...
נוסף הוא גם חייב לבדוק את הבידוד של המערכת החשמל. זה שני דברים שנבדקים, הבידוד והערכה.
אז זה חשוב, איך בודקים בידוד?
יש מכשיר מגר שמודד, היום הכל אלקטרוני, כבר יש דברים חדשים, חשמלאי מוסמך יודע לבדוק את הבידוד, ואם הבידוד הוא לא טוב, חברת חשמל מנתק את החשמל בדירה.
אז מה שזה אומר, שבאמת שאנחנו מתעסקים בדירה, גם אם אנחנו לא צריכים להחליף את המערכת, ואם אנחנו צריכים על אחת כמה וכמה, אז בואו נתעסק עם חשמלאים בעלי מקצוע, וכאן אנחנו הולכים לעוד מצב שאנחנו באים לדירה, ואני עוד זוכר שאני צריך לחזור למה אנחנו רוצים בחדרים, בוא נלך למצב הזה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות הגדלה. אני יודע שגדלתי שחיבור בסיס של בית היה 1 כפול 25, זה פאזה אחת של 25 אמפר, הגדילו את זה.
ל-3 כפול 25?
או שבבסיס ל-1 כפול 40, נכון? הגדילו את זה. 1 כפול 40. זאת אומרת שהיום בדירות בסיסיות יש 1 כפול 40 אמפר.
יש עדיין דירות בשנות ב-1 על 25.
אוקיי, האם שאני רוצה להגדיל את זה מ-1.25 ל-1.40, ונתקלתי בזה דווקא בימים האחרונים, האם אני צריך לעשות משהו מיוחד, או שאני רק צריך להחליף את הפיוז?
לא, צריך את לוח החשמל להתאים לגודל החיבור, מבחינת המעמד הראשי, הפחת, הפסי צבירה שלו, החיבורים שלו וכל הזה. והוא צריך, ברגע שהוא מזמינים הגדלת חיבור, חייבים ל...
ל-1 כפול 40, 1.25 צריך לעשות הגדלה? זה אוטומט.
זה בסיס. קל להגדיל, חברת חשמל מאפשרת את ההגדלה, ו-1 על 40 זה כבר דבר בסיסי, שנותן הרבה מאוד בדירה, אבל זה כמובן לא בדירה של היום. והחיבור הסטנדרטי שהפך כסטנדרט זה 3.25. עכשיו ברגע שנכנסים, מתחילים להביא חימום בחשמל, מתחילים להביא מזגנים, מתחילים להביא זה, צריך לעבור, לעלות לדרגה יותר גבוהה. אז הדרגה אחרי זה זה 3.40, עולים מגיעים גם ל-3.63.
כמו אצלי.
ועולים הלאה גם ל-3.80. והיום הדירות הגדולות מאוד, גם אנחנו מחברים אותן עם 3 כפול 160.
אז כאן אני רוצה להישאר איתנו בקטנות, למרות שאנחנו מדברים גם לאלה שיש להם את הגדולות. אנחנו באנו וראינו דירה שיש לנו בסיס של 1 כפול 40, ואנחנו לא נתחיל לחשב כאן, ואנחנו לא במקום כזה, אבל אנחנו היום עוברים, כמו שאמרת, אתה אמרת את זה תוך כדי דברים, היום אנחנו כבר עושים חימום בחשמל, ואנחנו מחזיקים תמי 4, ואנחנו עושים תנור שאנחנו מעופים, ויש לנו מקרר, ויש כאלה שגם מחזיקים, מה שאני לא אוהב, את כל האטמורים וכל הפטנטים שאני פחות אוהב אותם. מתי בן אדם יודע ואיך הוא, מה הוא צריך לעשות בשביל לדעת אם הוא צריך לעשות את ההגדלה, ותכף נדבר במה כרוכה ההגדלה.
אם הוא איש חישובים, יש מחשבון לחברת חשמל של כל, של האמפראז' של כל מכשיר ומכשיר, הוא יכול לחשב לעצמו את זה. אבל הנכון, מה שקורה, מה שאנשים עושים, מתייעצים עם החשמלאי, הוא אומר להם, לפי מה שאני רואה, מתאים לכם פה 3-40, לא נכנסים לחישובים מתמטיים גדולים, אבל בקלות ניתן לחשב את זה בעזרת המחשבונים של חברת חשמל.
אז יפה, אז עכשיו אנחנו צריכים להגדיל חשמל, ואנחנו באמת רוצים גם שקט, אנחנו יודעים גם שאחת הבעיות בדירות הישנות זה החלוקות של המעגלים שמתחברים אליהם, ועכשיו אנחנו צריכים להגדיל, או לחילופין, מתי אנחנו נתקלים בצורך הזה, שאנחנו קונים דירה שבורה, דירה שכבר לא מחוברת 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים חברת חשמל מנתקת את הדירה מהחשמל, ואז אנחנו צריכים לעשות את כל הפעולה מחדש. אז כבר אמרתי קודם שיש לנו בלוח, מאוד חשוב לי לדעת גם, אני נכנס היום לדירה, איך אני יודע אם אני צריך להחליף את הממטים, אם את המפסקים, איך אני יודע, אני לפעמים רואה ממטים, אני בטח לא מבין בזה, לי יש רישיון בטרי 1.5 וולט, אז איך אנחנו יודעים מתי אנחנו צריכים להחליף גם את המפסקים, מתי אנחנו צריכים להחליף את הלוח, תרעילי פחת, אתה תמיד ממליץ להחליף למשהו שהוא חדש ורגיש, ומה זה אומר מבחינת הקבל, מה אנחנו צריכים לעשות שאנחנו מגדילים?
כשאתה נכנס לדירה, להחליף חוטים בדירה זה מבצע קשה מאוד ולא צריך את זה. אפשר לחיות עם בדרך כלל, אלא אם כן ברגע שמתחילים לחבר מכשירים יותר גבליים, למשל במטבח או למזגן, צריך להחליף את החיווט.
גם אם זה החוטי בד של פעם, שאני לפעמים נתקל בהם בבתים?
חוטי בד של פעם היו חוטים מצוינים. הייתה להם רק בעיה אחת עם החשמלאי, לא הרחיק את הבד מהגיד הנחושת, הבד הזה העביר רטיבות. לפעמים בדקנו מתקן, ובסוף אמרתי לחשמלאי, לך תפתח, תנקה את כל, תזיז את הבד הכל פתאום עבד תקין ובסדר. כך שהחוטים היו טובים. הבעיה הייתה בעלי המקצוע, שלא ידעו לעבוד נכון. עכשיו להגדיל לזה, היום להגדיל חשמל בדירה, מבחינת חברת חשמל זה לא סכומים גדולים בכלל, זה סכומים טובים לכל נפש, אבל מה, חייבים לעשות אז בדיקה של הדירה.
טסט, לא שכולם מכירים.
כן, ואז חשמלאי בא ובודק את הרקה, בודק את הבידוד, מחליף אביזרים, מתקין, מחליף בתי תקע עם שקעים, מנורות חייבות, אם לא ממתכת, חייבים שיתהיה להם הרקה מתאימה.
אני חושב שהדבר הטוב שקורה, שמגדילים חשמל, הרי מי שלומד אצלי ומי שעובר אותי יודע שאנחנו מקפידים בקנייה של דירה תמיד על שני סוגים של מערכות לפני קוסמטיקה, שזה חשמל ומים. קודם כל זה המים, שהמים הרי מבחינת נזק שהם יכולים לעשות זה בלתי רגיל, כמובן החשמל. והיום בנקו, שאנחנו עושים דירה, אז מנורות אנחנו מחליפים, אנחנו כבר לא נותנים לפנדלים כאלה, ואנחנו תולים מנורות אלוגן, אז אני חושב שהרווח בזה
היום שאנחנו... היום מנורות לדים.
היום מנורות לד, שהן מחוברות לתקרה, וזה נוח, ואנשים לא מתעסקים לנו בחשמל, ולא נוגעים לנו בחוטים, וזה תענוג. היופי אבל זה שבאמת, וכאן מה שאבא אומר, זה שאנחנו... מנצלים את ההזדמנות הזאת בין כה וכה לעשות סדר בדירה, ואנחנו לוקחים את הביטחון, אז לפעמים גם עדיף לעשות את ההגדלה הזאת, לעשות את השינוי בלוח, זה עולה כמה שקלים, זה ברור, אבל זה עושה לנו סדר בתוך הדירה.
לא, חשוב לראות איך פעם מצב הלוח, לראות עם ה, עם, עם ה, איך החיבוט נעשה בתוך הלוח. אי אפשר להסתכל על, ה, על הלוח ולהגיד הלוח תקין או לא תקין, אי אפשר. לפי מבט רק רואים כמה, כמה ידיים הוא עבר הלוח הזה, אם לא רצוי להחליף אותו בכלל. והאמת היא שכשנכנסים לדירה ישנה ועם לוחות ישנים, זה רק לעשות חדש ורק לעשות לוחות חדשים, ויש תקנות, אומרות מה, גובה הלוח לא חייב לבוא, הלוח לא יכול להיות מעל 2 מטר, חייב להיות פחות משני מטר, להתחיל במטר ו-40, אם אפשר. לא להתקין לוח בחדר אמבטיה ולא לוח במקומות מסוכנים. הלוח, כמו שאמרתי בהתחלה, הלוח צריך להיות מרוחק מאדם שנמצא
מרוחק יושב, אבל נגיש.
מרוחק, כן, מרוחק, זאת אומרת, לא מאחורי הראש של אדם יושב, בגלל בעיות קרינה.
יפה, כאן מובן, ואני נתקלתי בזה ממש לפני שבועיים, בדירה שרכשתי עבור לקוחות, שאנשים שמו ונטה בתוך מקלחת, אז זה כמובן הדברים של להקפיד, אבל עוד פעם, שעכשיו בן אדם עושה כבר את כל החשמל מחדש, מה הוא צריך להקפיד לשים בחדרים או בסלון?
היום יש התקדמות עצומה, לא, השנים לא הייתה שום התקדמות בזה, האביזרים היו קצת יותר יפים, במקום קופסה עגולה, קופסה מלבנית של ניסקו, שכולם קוראים לה היום ניסקו, וזה ניסקו זה רק פירמה, והיום כבר יש, היום הגענו למצב שאפשר לאביזרים החדישים ביותר, שאתה יכול להתקין אביזר רגיל, באביזר חכם בזה, ואחר כך לתכנת אותו להפעלה
אפילו דרך וי-פיי.
כן, אתה יכול אחר כך לא חייב בהתחלה, כשאתה נכנס לדירה, אתה יכול אחר כך לתכנת אותו לדימינג וללא דימינג, ולהפעלה בשבת, ההפעלה בשעה מסוימת, זה הכל ניתן להפעלה במחלה. באביזר שנמצא, באביזר הרגיל, בקופסה הרגילה. הקופסה היא מיוחדת, אבל זה נותן המון המון אפשרות, ולא מה שקרה שהשקענו בחשמל חכם.
אצלי בבית.
אלפי דולרים, וזה רק, כששאלו אותי תמיד אם לעשות חשמל חכם בבית, אמרתי, תלכו לבן שלי, תשאלו אותו, הוא יגיד לכם לא.
יפה, אז בוא, יש עוד נושא שמאוד מציק לי, שאני מרגיש שאני חייב לדבר איתך עליו. אנשים, אני רוצה קצת לצאת מהדירות, ודיברת קודם על קרינה, וכבר רועד לי הגוף כמה זמן להגיד את זה, באמת, זה דבר שאני יודע שהוא בבעיה, ואתה גם לימדת אותי את זה, אנשים לא מודעים לזה, אנשים לא מודעים לזה, אבל יש בחלק מהבניינים חדרי טרנספורמציה, יש בחלק מהבניינים קרבה לכל מיני תחנות טרנספורמציה, אנשים לא מבינים את המשמעות של זה, אנשים קונים דירות מעל זה, מתחת לזה, האם אתה יכול להאיר את עינינו, א', מה זה חדר טרנספורמציה, זה שאנשים יבינו, לא כל אחד יודע מה זה, לא כל אחד מבין שיש את זה בבית, איך מזהים את זה, ובית מה הסכנה שיש בזה, אם בכלל.
בוא נתחיל מההתחלה, כשאדם יושב על המרפסת, ומול העיניים שלו, חוטי החשמל של חברת חשמל, יש קרינה שמאוד מסכנת את האדם שיושב על המרפסת. אז היום המגמה, זאת אומרת, היום כל השכונות החדשות, זה הכל כבר תת-קרקעי, כך שאין את הבעיה הזו של הקרינה, אבל אם אני בא לקנות דירה, ויש עומד עמוד טרנספורמטור מול המרפסת שלי.
עמוד טרנספורמטור, אנחנו מזהים בעצם עמוד שיש עליו, וזה מתקן כזה, גם אם אנחנו לא מזהים, הוא נראה כמו שנאי של...
שנאי גדול, אם זה גוש מתכת, וחוטי חשמל שזה... אז אנחנו צריכים להתרחק מהדירה הזו, מפני שהקרינה מזה היא גדולה מאוד. עכשיו, מה שצריך, מה שהיום מקפידים, וכשבאים לבית, אסור שיהיה ארון חשמל על קיר של דירת המגורים. על קיר של הדירה עצמה, אסור שיהיה ארון חשמל. אותו דבר גם הצנרת, כל הקבלים שעולים מהארון החשמל הראשי לדירות למעלה, אסור שיעברו על קיר של הדירת המגורים.
אז איפה הם עוברים? בפיר? הם
צריכים לעבור בקירות שהם לא גובלים עם הדירה עצמה, כמו חדרי המדרגות, כמו מעלית מסביב למעלית. עכשיו, מה שקורה היום, החיבור לבית הוא בדרך כלל, היום זה כבר החיבור בדרך כלל עם קבל שנכנס לאדמה, אז גם אותו קבל שנכנס לאדמה, אסור שיעבוד מתחת לרצפה של הדירה, מפני שכשאתה יושב בדירה והקבל נמצא בקומת המחנייה מתחת לדירה, הוא מקרין כלפי מעלה וגורם...
אבל זה דברים שקשה לנו לבדוק, איך אנחנו יכולים לדעת את זה?
אם רוצים להיות חכמים, מזמינים זה מהנדס קרינה שבא ומודד.
הבנתי. אבל אין לנו דרך.
ומפתיע אותנו כמה מה הם עושים. עכשיו,
אני חושב שזה דבר שהכי חשוב לאלה שרוצים לקנות דירת מגורים, ומה שהולכים לחיות במקומות, ולא מודעים לעניין הזה, אבל בואו נחזור רגע לחדרי טרנספורמציה.
עכשיו, בתוך בניינים, רק בבניינים הגדולים, יש תחנות בתוך, לפעמים נדרשת תחנה בתוך הבניין. היום יש החדר בתוך הבניין, הוא צרה צרורה מפני שה...
ביחוד בבניינים הישנים.
הישנים זו צרה צרורה מפני שאם אני הולך לקנות דירה וקרובה לתחנה, אני, אם לא עמדות תחילה, יבוא מהנדס ועמדות את הקרינה מהתחנה, אני לא אכנס לדירה.
זאת אומרת שאם אני גם לא מבין, ואני בא עכשיו לבית, מעבר לזה שזה אחת הסיבות שלימדת אותי שצריך לעמוד בבניין, מעבר לסביבה, צריכים לעשות סיבוב מסביב ולהסתכל... אם יש פתח וגם דרך החנייה ולהסתכל, הרי סך הכל חדר טרנספורמציה צריך להיות במקום נגיש, אפשר יהיה להחליף שם את הטרנספורמטור והכל, ויש לו כלים. אם יש חדר חשמל, אופ, עמודו, בואו נבדוק אם אנחנו יכולים להיות שם.
נכון, היום בתכנון אנחנו מקדישים זמן רב, מקדישים ממש זמן רב, גורם לשינויים בתכנון של האדריכלי, כדי להרחיק את ה... תחנה, אם צריך לעשות אותה בתוך הבניין, להרחיק אותה, ואם התחנה עומדת בחצר, היא צריכה להיות 6 מטר מקיר הבית, אם היא פחות משישה מטר, חברת חשמל לא תבנה תחנה היום, בפחות מ5 או 6 מטר, תלוי בסוג התחנה. כך שזה, התחנות הן מקור אדיר לקרינה.
יפה. אז זאת אומרת, זה דבר שצריכים לשים לב, וחברים, אנחנו דברים שלא בודקים, אני יודע, ואני פוגש אנשים, אנשים לא מסתכלים מסביב, אנשים, אני מלמד הרי בקורסים שלי, שצריכים להסתובב סביב הבית, צריכים להסתכל את כל התשתיות של הבניין, נושא של תחנות טרנספורמציה, לא שמעתי שמישהו פעם מסתכל. אז הנה כאן, אבא מאיר את עיניכם, ואומר לכם, חבר'ה, תפקחו עין, אתם רואים חדר חשמל, תבדקו מה זה, אתם רואים חדר חשמל ואתם מתעקשים לקנות את הדירה, ואני מזהיר אתכם גם כאן שאתם הולכים לקנות דירה להשקעה, ראיתם חדר חשמל? קחו מהנדס, תשלמו, אין מה לעשות, תשלמו בדיקת קרינה, שווה לכם לדעת שאין קרינה והכל בסדר, או שיש קרינה ולא בסדר, ואז אנחנו לא קונים, מאשר להכניס את עצמכם לבור שאתם לא כל כך רוצים. וכאן אני חייב להגיד משהו שאמרת, אתה דיברת קודם על נושא של איפה עוברים הקבלים, אז אני רק רוצה להוסיף מילה אחת, שכאשר אנחנו עושים הגדלת חשמל ומה שדיברנו קודם, אנחנו צריכים גם לבדוק את הקבל שמגיע לדירה מהלוח הראשי למטה. לפעמים הקבל, ואנחנו רוצים עכשיו להגדיל ל3 כפול 25, ואולי לפעמים ליותר, ואנחנו בבניין מאוד ישן, ובקבל שעלה מהלוח הראשי למטה, או מהכניסה של החשמל הביתה,
חובה להחליף את הקבל.
יפה, אז...
היום גם אנחנו עושים קבלים, כל החיבורים לדירות היום, זה קבל שהמינימום שלו זה 5 כפול 10, הוא מתאים עד 40 אמפר.
יפה, אבל מה שאנשים לא מבינים, ואני ראיתי בחור שנקלע לזה, ושמעת אותי מספר את זה, שבבניין של בקומה רביעית מישהו עשה החלפת חשמל, עשה לוח, ואז הוא לא חשב על גם החשמלאי שלו, לצערי לא חשב על זה, ושהגיע חברת חשמל לעשות את הטסט ולעשות לו את ההגדלה, לא רצו לחבר אותו, אמרו לו הכל נחמד חוץ מהכניסה, את הכבל, ואז פתאום הוא גילה שהוא צריך להחליף את הכבל עד למטה. הוא רצה לעשות קיצור דרך ולעשות את זה בתעלות, השכנים אמרו לו, תעלות תעשה בבית שלך, פה אתה תעשה חציבה וסגירה, והוא הגיע להוצאה מעבר לעלות הכבל, שהיא הייתה, הפכה להיות במקרה הזה, למרות שהוא יקר, הפכה להיות שולית, מה שעלה לו המון כסף והמון זמן, זה העלות של החציבה ושל הטיח וכל מה שהצביעה של חדר המדרגות. אז בבקשה, הנה קיבלתם עוד טיפ לבדוק. אבא, אנחנו כבר לקראת סוף הפודקאסט, ואני חושב שכאן הערת את עינינו לכל הדברים האלה. האם יש לנו איזה עוד טיפ, משהו שאנחנו יכולים ככה לפקוח את העיניים של האנשים, ולא נכנסנו לנושא מסחרי, ולא נכנסנו לנושא, בלי שזה שם ממש צריכים להתאים, וצריכים מתכנן שיעשה את זה. אז מעבר לזה שאנחנו צריכים לקחת חשמלאי, וחשמלאי אמיתי, לא כמו שאומר לי הקבלן הערבי שלי, חשמלאי שלנו, זה שהוא גם אינסטלטור וגם זה, אבל אין לו תעודה, ואבא היה גם בוועדת הערר פעם של דרגות החשמלאים, במטעם בית המשפט, אבל מעבר לזה שאנחנו צריכים להקפיד על הבדיקה של הערכות ושל הלוחות וכל הדברים והקרינות שאתה כאן אמרת דבר מאוד, שמאוד מלחיץ, האם יש איזה עוד טיפ שאנחנו יכולים לקחת?
יש עוד משהו אחד שאנשים לא מודעים לו בכלל, וקוראים לו גז רדון. כל הבטונים היום בחדרי הממד שהם יצוקי בטון, גם בקומה השביעית או השמינית או התשיעית, הממד, בתוך הממד יש גז רדון, שנובע מהמבנה של המלט שמערבבים בו פחם. הגז הרדון הוא גז שגורם לנזק, גורם לקרינה, במיוחד בממדים שלא פותחים את החלונות שם, החלון הוא קטן, לא מעבירים את הממד, ואם עושים שם חדר שינה לילדים, טוב לבדוק שאין גן רדון.
היום למעשה כבר בתקינה חייבים לעשות בדיקת גז רדון.
עכשיו, זה נכון, קודם זה היה נכון רק לקומות, לטירות קרקע, שהגז נובע מהאדמה ובדירה. האמת היא שלא מודעים לזה, סך הכל בכל ההיסטוריה הארוכה שלי, רק בית ספר אחד עשינו משאבות לשאוב את הרדון, מפני שהסתבר שכמויות המורים שחלו בסרטן בבית הספר, היו מספר המורים שחלו והתחילו לחפש מאיפה זה בא. זה בא מהרדון, מהקומת המקלטים ששימשו לכיתות לימוד.
אז כמו שאתה יודע, גם שבנינו את הבניין שאני גר בו, אז עשינו הקפדה ולקחנו יועץ מיוחד לעניין, ועשינו את כל מה שהיה צריך להגנה מהמרתף, מהיסוד, למנוע את הגז רדון, והקפדנו על זה, וגם בתקינה שעברנו.
עשינו את זה. צינור שעולה לגג להתקנת משאבה, לא ראיתי בחיים שלי משאבה שהותקנה, אבל התקן דורש את זה.
למרות שאמרתי שאנחנו כבר לקראת הסוף, אמרת עכשיו משהו עם גג, אני עכשיו רוצה להוסיף בבניין מעלית. אני בבניין ישן, ואני רוצה להוסיף מעלית, אני לא מדבר על התקינה של מעלית, אבל אני צריך בשבילה הרי חשמל בנפרד. יש איזה הנחיות, משהו שכדאי לי לדעת, אם אני יכול לעשות, לא מדבר, אל תיכנס לכל העולם, אם אפשר להעמיד מעלית או לא, אבל בהנחיה הכללית, איך אני עושה את ההגדלה של החשמל למעלית, או מזמין קו נפרד למעלית?
המעלית מחובר, אם זה לא מעלית פרטית לדירה, מעלית מחובר לחשמל של חדר המדרגות.
חשמל ציבורי.
והחשמל הציבורי, וצריך להגדיל את החשמל הציבורי לגודל החשמל שנדרש לאותה מעלית. בדרך כלל החיבור הציבורי של הבתים היום מספיק גם למעלית רגילה, אבל ברגע שהמעלית היא קצת יותר גדולה, צריך לעשות הגדלת חיבור, ואין שאלה בכלל.
יפה.
עכשיו רק הזרה אחת לאלה שאם אנחנו נגענו במעליות, מה שנתקלנו, נתקלנו עכשיו, בתמ"א 38 האלה שמוסיפים, או לא תמ"א 30, ברגע שעושים מעלית למכוניות, זו צרה שעולה הון תועפות, הון תועפות, וזה לא, יש המון כישלונות בנושא הזה, מפני שאין ניסיון בארץ.
תדבר על מעליות למכוניות.
למכוניות.
אוקיי.
אין ניסיון בארץ לזה, ומביאים את מביאים מסין, והתקן הסיני הוא לא התקן הישראלי, ויש לנו בניין אחד שעשינו מעלית, מעלית, לקח שנתיים עד שעברנו את כל הבדיקות, ואני לא מקנה בדיירים שם.
אני בכלל לכל הנושא הזה, ואנחנו לא ניכנס לכל הנושא של המכפילים והפטנטים, צריכים לקחת ולהתייעץ עם המומחים לעניין הזה. אני לא אוהב את זה, אתה יודע שאותנו הכריחו לעשות בבניין שאני גר, לעשות שלושה מכפילים, והיום חוץ מלהחביא את הסוכה למטה, אף אחד לא משתמש, וזה מאוד לא פרקטי ומאוד לא נוח,
ויקר.
ומפתח, ועלה לנו, שחטו אותנו בכסף, שלא נביע דעה על זה שהעירייה לא נתנו לנו לפרוץ את החללים ולעשות שם את החניות, אבל זה ביקורת אחרת.
אבל אנשים היום גם כן עושים בבתים החדשים, אנשים הולכים על מכפילים.
בגלל שאין להם ברירה, בגלל שמכריחים אותם לייצר מקומות חנייה, ולא מבינים שאף אחד לא יכול להשתמש בזה, וזה להוציא את המכונית ולהכניס את המכונית ולעמוד ולעזות עם מפתח, ושאסור להפעיל את זה בנושא, בשלטים. אבל זה לא הסיפור שלנו, ואני רוצה לסכם ש... אם אני רק רוצה לקחת את הניסיון, הניסיון בעשייה של אבא משה, אני צריך לשבת איתו עוד 60 שנה, ואני מאחל לעצמי שאני אשב איתו עוד 60 שנה בבריאות טובה איתו ועם אמא שלי. ואני חושב שמי שלומד אצלי בקורסים ומי ששומע אותי בהרצאות יודע שאני מזכיר לא מעט תובנות שקיבלתי מאבא שלי. אני יכול לדבר איתכם למשל שלא בודקים דירה באחוזים אלא מה נשאר ביד וכל, ושלא לא, סליחה על הגסות, כן, אבל לא קונים נכס אם לא עושים עליו, לא עושים פיפי בתוך הנכס, והכוונה, סליחה על הגסות, שחייבים לעמוד בתוך הנכס. אם אני עכשיו אכנס איתו לכל מיני סיפורי נדלן, ואבא שלי או סבא שלי יצחק וטינסקי, אבא של אבא היה גואל אדמות, והיה אז קראו לזה סרסור, היה מתווך, אבל היה בעיקר גואל אדמות, והתובנות באות רחוק אחורה, ואני יכול גם לדבר עם אבא על נדלן שעות. אז הצלחתי לעשות איזה משהו שייתן לכם כלים פרקטיים, לכם ולי כלים פרקטיים, ושתשתתפו איתי במה שאני כבר שומע ועושה שנים בזכותו, ואני מאוד, זה ממש... לא חלמתי שזה יהיה כזה כיף, אני רואה גם את החיוך שלך, אז תודה רבה אבא, אבא משה, שבאת והיית איתי פה בפודקאסט, ואני חושב שזה, שלא יעלבו לי אחרים, אבל זה הפודקאסט הכי מרגש שיכול להיות לי, ואני רוצה לעשות איתך עוד אחד, אבל אנחנו נדבר על זה בנפרד.
אני נהניתי מכל רגע.
אז תודה רבה לכולם, והנה קשה לי אפילו לסיים את זה, בגלל שאני בהתרגשות, אז כאן צחי קווטינסקי, עם משה קווטינסקי, אבא משה קווטינסקי, סבא רבא משה קווטינסקי, ואני סבא צחי קווטינסקי, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא, ותודה שהייתם איתי.